מריאנה אני הכרתי באחד מהרגעים הקשים של חיי, אחרי שילדתי את אדם, כמו שכולכן כבר יודעות, חוויתי דיכאון אחרי לידה, ומריאנה הייתה קרן אור בתקופה הזאת. היא הייתה אחות של טיפת חלב, שהיו המון המון סטיגמות, ששמעתי הרבה מאוד שהן לא סובלות את האחיות של טיפת חלב, והמון דברים רעים להגיד עליהן. וכשאני מאוד מאוד התקשיתי עם כל הנושא הזה של הנקה, ובאמת רציתי כבר לוותר ולהרים ידיים, היא הייתה שם ובעדינות וברוך שלה, היא גרמה לי להמשיך עם זה עד גיל 7 חודשים. אני נהניתי מההנקה, אני מרגישה ברת מזל על זה שזכיתי להעניק את הילד שלי, וגם ברמה האישית, ההתפתחותית של הבן אדם שאני, של האישה שאני, עצם זה שגדלתי מתוך הקושי הזה והתעמתתי איתו, כאילו לא ויתרתי על זה, כי זה היה איזשהו חלום שלי, וידעתי שזה הדבר הנכון בהרגשה שלי. היא עזרה לי להיות זאתי שמאמינה בעצמי שאני יכולה להיות שם. מריאנה היא אישה מאוד מאוד צנועה, כאילו לקח לי לשכנע אותה להגיע לפה, אין לה אינסטגרם, היא לא מופיעה בשום מקום, אין לי מה לתייג כשהפרק הזה יעלה. אתם תשמעו בהתחלה אותה מאוד נחבטת אל הכלים, מאוד מתביישת, מאוד נבוכה מהמעמד, אבל ייקחו כמה רגעים והיא תיפתח, והיא תביא לכן כמה מהפניני חוכמה שגרמו לי להתמודד עם התקופה הזאת הרבה הרבה יותר טוב, וגם מהניסיון שלה, של הרבה נשים שעוברות תחתיה, ואיך הן מתמודדות, ואיך באמת הנקה משנה את החיים שלנו, גם כנשים, וגם בעבור הילדים שלנו. אז תנשמו עמוק, לא משנה באיזה נקודה אתן נמצאות, יש לכם ילדים, אין לכם, אתן חושבות לעתיד לבוא. הנושא הזה של הנקה זה נושא שכל אחת מאיתנו, בתור אישה, צריכה לדעת ולהכיר, גם אם היא רוצה, וגם אם היא אומרת לא ודאי. תבואו עם ראש פתוח, תיחשפו לרעיונות, תשמעו את הדברים, ולכו תדעו, אולי זה ישנה לכם את החיים. פרק 252, איך צולחים הנקה. פתיח ואנחנו מתחילות.
ברוכות הבאות יקירותיי לעונה השנייה של אימפריית אמהות בצמיחה. אני נועה זגורי, ובשנים האחרונות אני חוקרת את היכולת שלנו לצמוח מתוך האתגרים היומיומיים של החיים. בפודקאסט הזה אנחנו מדברות תודעה, אהבה ואמת, ושמות על השולחן את כל הקלפים. אז רגע לפני שאנחנו מתחילות, תנשמו עמוק, תורידו מסכות, ותהיו מוכנות לצלול פנימה.
מריאנה, אהובת ליבי. איזה כיף לי שאת פה.
תודה.
ברוכה הבאה, מה קורה?
בסדר.
מתרגשת?
כן.
מה? מה מרגש אותך?
כל המסביב הזה, לא יודעת, פעם ראשונה אני... פעם לא הייתי בסיטואציה כזה שמצלמים אותי, תדברי, זה, אני...
מעמד.
כן, מעמד.
כאילו שמגיעים והאורות והמצלמה, וזה פתאום...
כן.
כן. ולמה בכל זאת בחרת לבוא?
את ביקשת, אני באתי.
נכון, נכון, אני ביקשתי, אבל אני יכולה לבקש ויכולת גם להגיד לא.
לא יודעת, את אמרת לי שזה ממש חשוב, שמשהו שאת עושה כזה לנשים אחרי לידה, והמסר שאת מעבירה, אז אמרתי, טוב, נעשה.
בואי נתחיל אחרת. רוצה לספר מי את?
טוב. אני אחות כמעט 30 שנה, אני עבדתי 22 שנה בבית חולים, מחלקות הכי כבדות, הכי כזה קרוב לאלוהים, אונקולוגי ילדים, עבדתי הרבה שנים, ואחר כך מיון ילדים. ואז הגיע איזשהו רגע שהבנתי שאני לא יכולה יותר לעבוד משמרות, שאני צריכה לשנות. ואיכשהו הגעתי לטיפת חלב. כי קשה, נהיה יותר קשה פיזית לעבוד לילות. לא הצלחתי לישון לפני ולא אחרי לילה.
כבר הייתי אימא בשלב הזה?
בטח, כן. הילדים כבר היו גדלו. היה מאוד נוח לעבוד לילות ובבית חולים של ילדים קטנים. את כל הזמן שם, את גם עובדת, עושה דברים מאוד מאוד חשובים. הרבה משמעות בעבודה. מצד שני, את אימא ב-100% משרה.
כן.
לא הייתי צריכה גן עד גיל 2.5.
אבל מתי ישנת? אם עבדת בלילה והיית רע ביום עם הילדים, אז מתי ישנת?
אז ישנתי קצת, ואז בעלי הוא גם אח, הוא היה עם ילדים. או שהם היו במסגרת כבר, ואז הייתי ישנה, ולוקחת אותם באחד. גם לא הייתי צריכה צהרון. ממש הייתי עם המשרה מלאה. כן. טיולים שנתיים, ושיעורים, וחברים.
יואו, איזה דבר זה.
כן, אני חושבת שזה מקצוע נהדר בשביל זה. גם, גם להיות משמעותית בעבודה, וליהנות מעבודה, וגם להיות אימא.
השתמשת בביטוי מאוד, מאוד כזה, שנותן אגרוף בבטן, במחלקות הכי כבדות, הכי קרובות לאלוהים. מה, מה זה אומר בעצם?
כי באונקולוגיה ילדים זה חיים ומוות נפגשים שם. זה חוויתי הרבה מוות של ילדים.
איך כאילו, בת כמה היית כשנכנסת לזה?
וואו, ממש צעירה. עוד לא הייתי אימא. הייתי 22.
בגיל 22 את נכנסת לכל, באמת לכל הכובד הזה.
כן, אבל זה חיים הכי יפים שלי במקצוע, הכי, הכי טובים. כי פגשתי שם חברות לחיים, וכל ההורים ששם, הם נותנים לך כוח להתמודד.
באמת?
כן.
מה?
את מלווה שם משפחה בין שנה לשנתיים. אז או שילד מבריא, או שילד לא מבריא, ואז נפגשים בשבעה. וכל השנתיים האלה את מאוד מאוד חשובה למשפחה הזאת.
וואו, איזה דבר מטורף.
כן.
אבל איך ילדה בת 22 יודעת להכיל דבר כזה?
אוי, לא יודעת. אבל בזכות החברות ששם, הרבה מדברים. גרתי בתל השומר, אז גם מדברים מעבר לעבודה.
מה זה אומר גרתי בתל השומר?
יש שם שיקון רופאים כזה, שיקון שהחיות ורופאים גרנו שם.
אז מה, הכרת את בעלך שם?
לא, פתאום, הכרתי אותו באוקראינה. כן, הוא הגיע אחריי.
איזה קטע.
כן. אז כן, זה מחלקה מאוד מאוד קשה, מחלקה שנותנת הרבה תובנות לחיים. מקבלת שם פרופורציות לחיים. שכאילו מה יכול להיות יותר גרוע מזה שילד חולה בסרטן.
כן.
זה מקבלת פרופורציות לחיים. כאילו כל מה ששר נהיה לא מתגמד, הכל מתגמד.
שאת רואה שזה משהו שליווה אותך? זאת אומרת, ידעת לקחת בפרופורציה דברים שאנשים אחרים מהצד לא ידעו לקחת?
כן, שם למדתי שם לעשות את זה.
וואי. כמו מה, נתני לי איזה סיטואציה בחיים שכאילו ראית שכולם נבלים סביבך מאיזה משהו, ואת אומרת להם, מה קרה לכם? כאילו, יש דברים הרבה יותר דרמטיים בעולם הזה, תנשמו רגע.
כן, את יודעת, כל הדברים האלה שחסר כסף, ופתאום עולים מחירים, ופתאום, לא יודעת, לא נותנים לך חופש בעבודה, או ש... אז את אומרת, אוקיי, כאילו, הכל בסדר, רק שכולם יהיו בריאים. כאילו, חוזרת ממשמרת, ואת רק רוצה לחבק את הילדים שלך, ורק להתפלל שהם יהיו בריאים. זה הכל.
מתי באמת נהיית אימא בפעם הראשונה?
בת 24.
גם ילדה ממש.
כן, אבל אתה יודע, בזמני זה לא ממש ילדה, זה אחרת, כאילו מה.
24? אני מסתכלת על זה היום, אני אומרת, בגיל 24, מי הייתי? מה הייתי? איזה כלומניקית כזאת שמטיילת בה.
כן, דברים משתנים עכשיו.
ובגיל 24 נתניית אימא, כשאת עובדת בעבודה הזאת, ואיך כאילו, איך, בכללי, איך את התמודדת עם היותך אימא בפעם הראשונה?
לא פשוט. לא פשוט, זה שוק להיות אימא בפעם הראשונה. התינוק כל הזמן בוכה, הציטים כואבים, את לא יודעת אם הוא אכל או לא אכל, את לא ישנה בלילה. אבל לא יודעת, את פחות חושבת, כאילו בלידה, עם הילד הראשון פחות חשבתי, כאילו זה היה כזה דויט וזהו.
אני אגיד שאני מכירה אותך באמת מאחת מהנקודות המשמעותיות ביותר בחיים שלי, כשילדתי את אדם, גרתי בגדרה, ואת היית האחות של טיפת חלב שמה. ואני זוכרת שלפני שפגשתי אותך, שויחתי לאחות אחרת, כאילו, למישהי אחרת שנמצאת שם. ואני הגעתי במצב כאילו מבאס מאוד. היה מאוד קשה לי ההתחלה. הנקה הייתה בשבילי סיוט אטומי. והיא רק הכבידה על הרגשות שגם ככה היו מאוד מעורבבים שלי, כאילו באמת הייתי במצב מבאס ורע. ואני זוכרת שכשעברתי אלייך במקרה, כאילו יום אחד במקרה האחות ששויחתי אליה לא הייתה, שדרך אגב זה לא שמשהו לא בסדר איתה, היא הייתה נהדרת והכל, פשוט בגישה שלה כל העניין של ההנקה לא הסתדר לי, כאילו גם ככה את בתור אמא צעירה, את שומעת המון המון, תעשי ככה, תעשי ככה, זה נכון, זה נכון, זה נכון, זה נכון.
יכול להיות שזה עניין של כימיה, את יודע, כן. זה כאילו, יכול להיות שגם תבוא מישהי אליי והיא לא תתחבר, ותתחבר למישהי אחרת, זה
נכון.
גם הרבה, את יודעת, בסך הכל בני אדם.
נכון.
וכולנו רוצות בעצם לטובת...
את הטוב ביותר, כמובן.
כן.
אני פשוט הרגשתי באותו רגע שפגשתי אותך, אני זוכרת שיצאנו משם בפעם הראשונה, ותפסתי את מיוחד, אמרתי לו, יו, אני לא מאמינה איך זה קרה, תראה איך השם אוהב אותי, שהוא סידר שככה אני אמצא בדיוק את הבן אדם שאני צריכה. את היית איזה נקודת אור בתקופה באמת מאוד אפלה הזאת שאני שהיתי בה, וזה מאוד מאוד מפתיע למצוא את זה. בטיפת חלב, כאילו, יש כל כך הרבה דברים רעים שאת שומעת בחוץ על טיפת חלב, כל כך הרבה השחרות, כאילו, שאנשים אומרים לא לסמוך על מה שהם אומרים, ולא להקשיב להם, והחיות הם ככה, וככה, וככה, וככה. ולי הייתה חוויה אחרת. אני פגשתי בן אדם שראה אותי, וראה את הכאב שלי, ושידעת ממש לעזור לי. כאילו, אני חושבת על זה עכשיו, ובא לי לבכות, כאילו, באמת, כאילו, זה היה ממש, היית ממש נקודת אור בשלב הזה בחיים שלי, שכשנפגשנו פעם אחרונה, אחרי הרבה, הרבה זמן, כאילו, אדם בן שנתיים כבר, ונפגשנו והתחלנו לדבר, ואמרתי כאילו, יואו, את חייבת לדבר על הדברים האלה באופן גלוי, כאילו, הפרק התחיל מזה שאת מדברת על זה
שאני... אני חושבת שגם אני פעם חשבתי שטיפת חלב זה לא... זה לא מעניין, וזה משעמם, ואין כמו בית חולים. בית חולים זה באמת הירואיקה, זה באמת משהו הרבה יותר חשוב, והכל וזה, כי יש מין סטיגמה כזאת, וטיפת חלב. ואני חושבת שאני שם כדי גם לתקן את הסטיגמה הזאת, ויש עכשיו הרבה אחיות צעירות שגם שם בשביל זה. אני כאילו באמת חושבת שהדור התחלב, ואנחנו כן עושות את המקסימום מאמצים שלראות... לראות את היולדת, כן. להתייחס אחרת, כי גם הכל מסביב השתנה, גם הגישה, גם אני שבאתי לטיפת חלב, בכלל מי שאל אותי איך אני מרגישה, ומה מצב רוח שלי, ולא שאלו אותי, גם לא שאלו אותי לדעתי על הנקה, כאילו אני חושבת שהנקתי בזכות חברה שלי שהניקה לפניי, והיא עזרה לי. אבל אף אחד לא באמת עניין אותו מה אני חשה.
כן.
אז אני חושבת שיש עכשיו איזושהי פריצת דרך ודברים משתנים, ואנחנו, יש הרבה הכשרות והרבה, כאילו גם מגיעים למקום הזה של טיפת חלב, כבר עם יותר רצון ויותר כזה מודעות שמה צריך, מה אישה צעירה עכשיו ב-2024 צריכה. אז אני ככה קצת יוצאת להגנה של החברות שלי, כאילו שלא רק אני ככה, זה... יש עוד הרבה, אבל כן, אני כאילו חושבת שגם מה שאני כבר יותר גם בוגרת וגם עברתי בעצמי, כבר יש לי איזשהו ניסיון חיים, וגם אני באמת מאוד מאוד אוהבת את זה, כאילו אני חושבת ש...
מה את אוהבת?
אני אוהבת את הקשר אישי עם אנשים. זה... ואני תמיד אומרת לחברות שלי, איך את שם? מה, לא משעמם לך אחרי מיון, אחרי אונקולוגיה? איך לא משעמם לך? אז כל כך כועסת על השאלה הזאת, לא משעמם לי. כל ביקור של אישה, זה משהו אחר. כאילו, כל משפחה זה משהו אחר, וכל משפחה בשלב זה או אחר של התינוק היא אחרת.
כן.
אז איך יהיה משעמם? כאילו, שאני גם מרגישה שאני עוזרת, שבאמת באים עליי ובוכות, ואני אומרת להם, וואו, אני כל כך מבינה מה אתם מרגישות, אני כל כך מבינה שבא לכם עכשיו לקפוץ מקומה עשירית, ואז הן מתחילות כזה לבכות ולצחוק ביחד, וזהו, מפה מתחיל הקשר שנמשך ככה אינטנסיבי בשנה ראשונה, ואחר כך קצת פחות, ואז יש עוד ילד, והקשר המתמשך הזה, שאני רואה איך שהמשפחה משתנה, איך הזוגיות משתנה, איך היחס בין אמא לילד משתנה, איך הנקה פתאום עם ילד שני, פתאום יותר קלה וזורמת לה, וזה מאוד ממלא אותי, מאוד כיף לי.
מרגישה שאת עושה את השליחות שלך?
כנראה, כן.
זה מטורף, כי תראי, את...
אני אוהבת את המקצוע שלי, תקשיבי, זה מטורף, אני 30 שנה אחות, ואני לא מתחרט לרגע.
את בן אדם נורא צנוע, אז כאילו... אבל אני מניחה שמה שעשית, מה שעשית עבורי, עשית עבור הרבה נשים, שזה לא איזה משהו, את יודעת, דרמטי כמו שלראות את הבן אדם בסיטואציה שבה הוא נמצא, לראות את האישה הזאת, שאיך שהיא, כאילו את הכאב שהיא חשה, ופשוט לתת לזה מקום, ולא לשפוט, ולא לבקר, מה שהרבה,
לא, אני לפעמים בוכה איתם.
נכון.
כן, היום הגיע לאישה, ותינוק כבר בן 9 חודשים, אבל הוא 4 חודשים לא ראה את אבא שלו בגלל מלחמה. הוא עדיין בצבא. וואי. ואני פשוט, אין, לא יהיה לי מה להגיד לה, אני פשוט בכית יחד איתה.
יואו.
זה, אין, במיוחד התקופה הזו של מלחמה, שבאות עליי עם 3-4 ילדים, נשים צעירות, מג'נגלילות ככה בין כל הילדים, והעזרה הייתה בהתחלה, עכשיו יש פחות עזרה, והן כל כך מוצפות, הן פשוט באות עליי לבכות. אין לי איך לעזור להם, אני בוכה יחד איתה, מה נעשה?
אבל זה, לפעמים זה כל מה שבן אדם צריך.
כן, אני יודעת.
איך, מה, כשאת מנסה לחשוב מה הקשר, כאילו למה יש לך כל כך הרבה חמלה דווקא לכאב כזה? זה משהו שיש לך אליו איזה הסבר? כאילו, למה דווקא שם הלב שלי נמצא? את בתור אמא בפעם הראשונה, או החוויה שלך בכללי בתור אמא, איך היא הייתה?
תראי, קודם כל אני מאוד אהבתי להעניק. אני... את הקטן שלי הענקתי עד גיל 3.5 כמעט.
3.5?
כן, אני מאוד אהבתי, אני הייתי מכורה לזה. אני, אחרי שהוא הפסיק לנוק, נראה לי היה לי מין סוג של דיכאון. מה זהו, זה נגמר. וזה מין להפוך את התחביף למקצוע. אז אולי זה גם בא מזה. וגם אני חושבת שכאילו, מאוד מאוד מודעת ש... נשים בכלל בכל התקופה, מגיל ההתבגרות עד גיל הפוסט מנופאוזה, יש כל הזמן ענייני הורמונים. זה פעם לפני מחזור ואחרי מחזור ולפני לידה ובתוך ההיריון ואחרי לידה. כאילו כל ההורמונים האלה ומשגות את האישה.
כן.
אז אני קוראת על זה הרבה ואני מודעת לזה ואני שם כדי כאילו להכיל ולהגיד לה, הכל בסדר, את בסדר. זה, אולי זה גם בא בגלל זה.
את, היה לך סוג אז, של...
דווקא היה לי בפעם השנייה, אני חושבת. כאילו, לא, לא יודעת, לא, אף פעם לא הבחינו, לא, כאילו...
כן, פעם זה גם היה הרבה פחות נפוץ.
הרבה פחות... כן, לא דיברו על זה, לא היה מודעות. יש לי חברה שהיה לה ממש דיכאון אחרי לידה, וגם לא היינו מודעות לזה. לקח הרבה זמן עד שבאמת הבחינו והיא טופלה וכל זה. ואני כאילו עד עכשיו אוכלת את עצמי, חברה הכי הכי קרובה שלי, הכי הכי טובה שלי, איך היינו בנות ככה 24, ולא ידעתי שמה שהיא חובה זה דיכאון אחרי לידה.
כמה זמן היא...
לקח איזה שנה עד שבאמת באמת פשוט וואי. אימא שלה עזרה לה ולקחה אותה לטיפול. ומה היו התסמינים?
כאילו מה התסמינים של דיכאון אחרי לידה? בתור מישהי שאת שואלת, יש שאלות ששואלים, נכון? בטיפת חלב, שמתחילים כזה להציף את הדברים.
כן, אז גם אם יש עזרה ואישה לא מצליחה לישון, למשל, לא אוכלת, או להפך אוכלת יותר מדי, אין מצב רוח, לא מתקשרת עם התינוק, לא מתפקדת, עצובה כל הזמן, לא מצפה לשום דבר שיקרה, תראי, דיכאון זה הבחנה, צריך ללכת לרופא לקבל את ההבחנה הזאת, כן? Mm-hmm. אני רק יכולה לראות אם יש איזשהו חשד לדיכאון אחרי לידה. אני יכולה להגיד, אוקיי, תקשיבי, זה עכשיו הימים הראשונים, וזה קצת דכדוך, וזה, בוא נדבר עוד שבוע, שבועיים.
מה באמת ההבדל בין דכדוך לדיכאון?
דכדוך זה, יש יותר, הרבה יותר אחוזים. כולם בעצם סביב הלידה, משהו כמו שבועיים אחר, בשבועיים הראשונים אחרי לידה, כולם רוצים לבכות, כולם מוצפים הורמונים.
זה משהו שכולן חוות.
רוב אנשים.
אוקיי.
רוב אנשים, משהו כמו 20%. לא זוכרת בדיוק.
20% זה קצת.
למה? זה עדיין הרבה.
20%?
כן.
חובות דכדוך?
דכדוך.
אה, זה כלום. חשבתי, תגידי, 90.
לא, לא. לא, דכדוך זה כן, אבל זה עדיין הרבה.
אוקיי.
ואז באמת, ואז לאט לאט זה משתפר. את רואה כבר שסביב גיל חודש, הם כבר אחרת, הם כבר רוצות להתאפר, הם כבר רוצות ככה לאכול כמו שצריך, ולהסתכל מה קורה מסביב בזה. ויש כאלה שעם הדכדוך הזה הולכות גם לקראת חשד לדיכאון, כאילו שזה יותר שזה מחמיר, פשוט מצב הזה מחמיר.
כן. ומה את למדת שעוזר לנשים שנמצאות במקום הזה?
הרבה כאילו מודעות עצמית, כאילו לדעת לבקש עזרה.
אוקיי.
מאוד חשוב, לדעת לבקש עזרה, ולפעמים אנשים מסביב לא יודעים מה העזרה שצריך לבקש. אנחנו צריכים בהיריון עוד להתכונן לזה, מה אני אבקש מאמא, מה אני אבקש מחמה, מה אני אבקש מבעל. כאילו, לדעת לבקש עזרה, מה העזרה קונקרטית. שאחד תביא לי אוכל, ואחד תעשה כביסה, ואחד תבוא ותחזיק תינוק ואני רגע אתקלח.
אבל זה כאילו משהו שאת לא יכולה לדעת עד שאת לא נהיית אמא בפעם הראשונה. אני הייתי בטוחה שאני כאילו אעשה את זה הכל חלק. אמרתי, אני אפילו לא רוצה ללכת לאמא שלי, אני רוצה להישאר בבית שלי, להיות פה, אני אסתדר, אני אעשה את הכל, כאילו.
כן.
וזה פשוט היה שקר גדול.
זה מאוד אופייני, זה לא מאוד אופייני. אנחנו רוצים כזה להיות סופר וומן, כן. ולא צריך עזרה, ואנחנו נסתדר, וכאילו, מה זאת אומרת? זה הכל. אבל לא, צריך אני חושבת להתכונן לזה לפני. גם, כאילו, גם אני הייתי בזה, כאילו, מה, אני בפעם הראשונה לא נתתי לאף אחד להתקרב לתינוק, הייתי רק אני, כל הזמן רק עליו, וזהו.
ואיך היו הימים?
אבל אחר כך כן נסעתי לאמא שלי והיא עזרה לי. היא עזרה לי בזה שהיא היא טיפלה בי. פשוט היא טיפלה בי ואני טיפלתי בתינוק.
זה קסום.
כן, וזה מה שצריך להיות. זה מה שאני חושבת תציל אותי. בהמשך.
יואו, איזה דבר זה.
כן.
כמה ילדים יש לך?
3.
ויש לך נכדים?
לא.
הם קטנים עדיין הילדים, לכמה הם?
הם כבר לא קטנים, אבל עוד לא נכדים.
כן, בעזרת
השם. 27, 17, וילדה בת 22. שני בנים ובת.
יואו. זה מעניין כאילו, גם בגלל שאת אשת מקצוע, אז כאילו איך מעבירים, והאם גם לא תמיד הילדים, למרות שאנחנו, את יודעת, את יכולה להיות מאוד טובה במה שאת עושה, והילדים שלך יגידו, אני רוצה אחרת, אני רוצה משהו אחר. אני רוצה.
כן, יכול להיות.
אבל זה נורא מעניין כאילו על איך נעביר את זה הלאה. כאילו, אני חושבת על עצמי, איזה מין סבתא נניח, איך אני אתנהג, איך אני ייגש לילדה שלי, ואני אעזור לה במצב הזה, או עם חברות עכשיו שחברה, יולדת, כאילו מה הדבר הכי טוב, הכי נכון שאני יכולה לעשות בשבילה. וזאת גם נקודה ממש מעניינת של לדבר עליה, כאילו מה אנחנו כאנשים מהצד, כחברות, כמשפחה, יכולות לעשות בשבילה. נשים שאנחנו אוהבות, שהן נמצאות בנקודה כזאת שהיא באמת נקודה לא פשוטה לרובנו. מה אנחנו יכולות לעשות שבאמת יעזור, שבאמת יהיה כאילו תרומה אמיתית?
אז זה מאוד אינדיבידואלי, את יודעת, יש אחד שפשוט צריך לבוא אליה ולהגיד לה, וואי, איזה אמא נהדרת את, וואי, תראי איך את מסתדרת, איזה יופי. ויש אחד שפשוט צריך להזמין לה סושי, ואחד שלבוא ולהגיד לה, אני אקפל לך כביסה כרגע, זה מה שאני אעשה. זה מאוד אינדיבידואלי, כאילו צריך באמת טוב להכיר את אותה חברה שלך, אותה בת שלך, בשביל לדעת מה היא צריכה, מה היא צריכה כרגע.
כן.
אבל בעיקר באמת עזרה של שלא יישמע כאילו, הנה אני עוזרת לך. העזרה כזאת שתוך כדי.
כן.
מבינה על מה אני מדברת? שכאילו, הנה אני עזרתי, הנה אני... זה לא, זה לא עזרה. עזרה עושים בשקט. כאילו, עוזרים בשקט.
כן.
ו...
תגידי, איך הענקה, כאילו, איך הענקה קשורה ב... בלהפיג את הדיכאון, בלהרגיש טוב יותר? כי כאילו זה שני דברים שהם די הפוכים, כאילו, אחד מהגורמים שהיו לי לדיכאון זה היה הענקה, אבל מצד שני...
מצד שני, מחקרים אומרים שאנשים מניקות פחות סבלות מדיכאון.
כן.
כי בהנקה יש הורמון שמופרש, וזה בעצם מופרש הורמון האושר. ההתחלה של הנקה היא מאוד מאוד קשה. וגם צריך להתכונן להנקה.
היא קשה לכולן? זה משהו... אני הרגשתי פשוט כישלון מוחלט, שכאילו למה אני לא מצליחה?
היא קשה לכולן בצורה זו או אחרת. אני רואה שככל שהן באות ומתכוננות להנקה, אז זה עוזר.
כן?
זה עוזר.
כאילו
שהן באות לה... בהיריון ומתכוננות, ואז אני מסבירה להם מה הולך להיות ביום הראשון, וביום השני, וביום השלישי, ואני מדברת אתם על טרימסטר רביעי, ושזה בסדר שתינוק כל הזמן אליכם, ובואי נעשה את זה ככה שגם הוא יהיה אליכם, וגם את תשתי מים, וגם את תוכלי תוך כדי והכל, שמתכוננים לזה, זה כן עושה זה קצת יותר קל. כאילו, את יודעת למה את מצפה.
כן, את יודעת למה את באה. כמו הכנה ללידה, שזה גם באמת עושה את הכל הרבה יותר פשוט.
כן, בדיוק. אז כמו שמתכוננים ללידה, אז גם עכשיו, בתוך כדי שמתכוננים ללידה, צריך גם להתכונן להנקה.
תגידי רגע, יש באמת הרבה גישות שונות בנוגע להנקה. כאילו, גם יש מלא מיתוסים סביב הנקה. זה ממש נושא מטורף, מאוד 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 רחב. יש, זה מתחיל מ... כאילו מכל הצד הזה שהיא מדבר על זה, שאם את לא מניקה, אז הילד שלך, XYZ, כל מיני הפחדות כאלה, וכל מיני דברים שהם כאילו לא טובים, שזה ממש משפיע לרעה על הילד. ויש גם את כל הדיבור על זה שכמובן יש את הצד השני, שהנקה זה הדבר הכי מדהים בעולם וכולי, אבל יש גם את כל הגישה של איך לבוא להנקה. אז נניח עכשיו, קודם כל בוא נתחיל ממה באמת... את מאמינה שהנקה מאפשרת או נותנת לילדים שלנו להבדיל מתמל מההתחלה? כאילו, למה להעניק?
כי זה הכי טבעי, זה רקמה שאת מעניקה להם, רקמה. זה פשוט חלק מ... זה המשך של ההיריון. המשך של ההיריון זה הכי טבעי, זה באמת הכי בריא, זה גם מחקרים אומרים שזה הכי בריא.
מה זאת אומרת שזה הכי בריא? מה זה נותן לילד שלי? כאילו אם רואים ילד תמל וילד של הנקה, עד שנה אותם נתונים, מה הוא מקבל שהוא...
בהרכב חלפם הוא ככה בנוי שיש שם כל הנוגדנים וכל ההורמוני גדילה, שקודם כל מרפדים את המערכת עיכול של תינוק ומפעילים את המערכת חיסון שלו. זה כאילו בפשטות, כן? לדבר על זה בפשטות. הרי יש עכשיו גם בנק חלף אם בארץ.
נכון.
ומשם החלף מגיע לפגיות. כי כבר ראו שלפגים זה ממש מציל חיים.
וואלה.
כן. אז אין, זה הכי טבעי והכי בריא. את יודעת, הייתה אצלי מישהי להכנה להנקה והיא וטרינרית. ושסיפרתי לה על כל זה, על איך הולך להיות והכל, אז היא אומרת לי, תקשיבי, כל מה שאת עכשיו סיפרת לי, חיות בטבע יודעות בלי ההכנה הזאת. כאילו, אז מה אנחנו, כאילו...
כי לטבע אין תמל.
בדיוק,
לטבע אין, אין איזה תחליפים.
כן, אין גם הרבה פרסומת לתמל. יש
למה
הרבה
נוצרו התמלים?
היה פעם נסטלה שיצר תמל, כי ככה אמרו ש... תמל, מי שלא מצליחה להעניק, יש מיעוט חלב, לא נגד תמל, כאילו...
לא, זה כאילו בהגדרה, הדבר הזה הומצא בכללי בשביל כאלה שלא מצליחות?
כן, שלא מצליחות.
אז כאילו זה הפך להיות איזשהו מיינסטרים של... בין אם את
מצליחה ובין אם לא. של חברות, גם זה מועצת החלב וכל זה.
כן, כמובן שיש את כל הגופים שרוצים לעשות כסף ולהרוויח מזה.
נכון.
אבל השאלה של, כאילו אני בתור אישה, בתור אימא של ילד, שעוד הרבה ילדים בעזרת השם בהמשך, כאילו, האופציה של תמל היא אופציה שאת חושבת שצריך לקחת אותה כשמשהו לא עובד?
רק כשמשהו לא עובד.
רק כשמשהו לא עובד.
כן, כי תראי, זה אוכל מעובד. מה זה אוכל מעובד? זה אוכל שאנחנו לא יכולים לייצר בבית. ואוכל מעובד, כמו כל אוכל מעובד, פחות בריא.
כן.
הרי ידוע שאוכל מבושל בבית, טרי, זה יותר טוב, נכון? גם למבוגרים, נכון. מאשר מנה חמה.
נכון.
אז מה נבחר?
אבל נניח, אני תמיד הרגשתי, וזה אני יודעת שהמון המון נשים מתמודדות עם זה, שהחוסר ודאות של כמה הילד שלי אוכל, וההרגשה שהוא כל הזמן כאילו לא נינוח, ותמיד הוא כזה, את יודעת, משהו שלא קורה עם תמל. תמל, את מוצאת לו בקבוק, הילד שקט, רגוע, הולך לישון.
זה לא תמיד, את יודעת?
מה?
זה לא תמיד קורה ככה. יש לנו עכשיו מישהי שלמשל ילד ראשון היא ניקה, והוא באמת לא היה, כאילו כל הזמן היה עליה וינק ו... כל זה, ואז בא ילד שני, והוא בא בהפרש של איזה שנה וחצי, אמרה, אני לא יכולה, זה שתי תינוקות כאילו בבית, אז את השני החליטה לא להניק. ודווקא השני גם מתעורר לכל שעה בלילה,
די.
וכל זמן רוצה ידיים, וכאילו, היא אומרת לי, אבל חשבתי שאם הוא יאכל תמל, אז הוא... אז זה יהיה אחרת, הוא ישן לי איזה 5 שעות.
כן.
אבל הוא לא, כי זה לא תמיד פונקציה של אוכל. התינוק שהוא נולד, הוא לא נולד בשל, הוא צריך את הטרימסטר רביעי בשביל להתבשל. הוא צריך הרבה ידיים, הוא צריך אור לאור.
טרימסטר רביעי זה 3 חודשים כאילו הראשונים.
3 חודשים הראשונים, כן. הוא צריך להרגיש את אמא, כי מה קרה בבטן? הוא כל הזמן היה איתך, כל הזמן הייתה שם אותה טמפרטורה, וכל הזמן הוא קיבל שם אוכל, וישן וקיבל אוכל, ישן קיבל אוכל. ואף אחד לא עמד איתו עם סטופר, אלא משעון. אז מבחינתו להיוולד זה הרעת תנאים. אז הוא 3 חודשים ראשונים רוצה להיות על אימא. זה גם מאוד תלוי טמפרמנט. כאילו, זה לא כל פונקציה של תמל. כאילו, יש מין מיתוס כזה, ניתן תמל, ילד ישן 5 שעות. כמו בפרסומת, כן? זה לא תמיד ככה. זה יכול להיות שזה יהיה קצת יותר מסודר וקצת... אבל זה לא תמיד ככה. זה גם אני רואה את זה ב... אז אני חושבת ששווה לנסות להעניק, גם אם זה קשה, בשביל מקסימום נצליח. כאילו. אני חושבת שגם אני שם מין סניגור גם של תינוק. אני רוצה שלתינוק הזה יהיה טוב. אני מאמינה שהנקה תעשה לנו בעוד 20 שנה דור קצת יותר בריא.
כן?
כן, אני חושבת... אני, כאילו, מה זה אני חושבת? יש גם הרבה מחקרים שאומרים.
מחקרים מוכיחים שילדים שאכלו תמל, סליחה, שילדים שהעניקו אותם, הם ילדים בריאים יותר?
כן.
מבחינת מה?
מבחינת, בואי נגיד, הפוך. ילדים עם מתומלים, כן, עם תמל, יש להם יותר סיכון לדלקות אוזניים, לבעיות במערכת נשימה, כל מיני מחלות ויראליות, השמנת יתר, סכרת, גם לאימא, סיכון יותר, אימא שלא הניקה, סיכון יותר של סרטן שד, כאילו, יש... ויש... זה לא אומר שילד שינק בכלל לא יהיה חולה.
כן.
אבל מחלה שלו היא אחרת. זה לא ילד שיגיע למיון, שיהיה לו קצת חום, אבל... גם עכשיו נניח חורף, אז אנשים שמניקות אומרות לי, תקשיבי, כל הבית היה חולה,
והוא לא.
והוא לא. אז...
אבל זה כמה דברים. אחד, זה קשור, כי הרי מאיפה מגיע החלב? החלב מגיע מהאימא. כן. אם האימא לא אוכלת בריא, ואם האימא מזינה את עצמה במזון שהוא מזון מעובד, אז זה לא בהכרח שכאילו גם הילד שלה יקבל חלב שהוא כזה?
לא, עדיין החלב שלה יותר בריא מתמל.
לא משנה מה היא אוכלת.
זה משנה, נניח, יותר טוב שתוכל כמובן שומנים בריאים, כמו אבוקדו ואגוזים וכזה, ולא שומנים, כאילו, את יודעת, מהחיים.
מהמקדונלדס.
כאילו, מהמקדונלדס, כן, אבל עדיין החלב שלה... בכלל אומרים שיש את ה-2000 יום, שזה בעצם מתחיל עוד לפני היריון, בהיריון, והתקופה הראשונה של הנקה.
זה כל זה הזמן שבו מתייצר, נוצר המאגר חלב
זה,
של...
לא, לא מאגר חלב, שזה... שזה בריא יותר לתינוק.
2000 יום.
כן.
לא שמעתי את זה בחיים.
כן.
כאילו מהרגע שאני
לא התכוננתי, כן, אני לא הסתכלתי עוד פעם בספרות, אבל משהו כזה, יש איזה, מה היא אוכלת לפני היריון,
כן.
מה היא אוכלת במהלך היריון, כן, ואז היא מעבירה את זה לתינוק, ואז את החלב אם שלה.
וואו, זה מעניין ממש.
כן, זה מעניין.
ותגידי, יש עניין בכמה זמן את מניקה את הילד?
המלצה של WHO, שזה ארגון בריאות העולמי, זה עד גיל שנתיים בשלופים מוצקים. הנקה מלאה עד גיל חצי שנה, אחר כך כבר לשלב תפריט משפחה. ועד גיל שנה בינתיים בארץ המלצה, אבל ארגון בריאות העולמי כבר מדבר על עד גיל שנתיים.
ואם אני גם מכירה הרבה, שנגיד כל הזמן מדברים על זה שהכי חשוב זה ממש ההתחלה, איך קוראים לה חלב?
קולוסטרום.
כן. הקולוסטרום הזה שסוחטים ממך כאילו את קלמנטינה. אומרים כאילו שזה הדבר הכי חשוב, ואם נתת את זה, ועוד
כן, אז לפחות זה... לפחות. כי כל שיותר, יותר. אבל תראי, אם יש אישה שהיא מעדיפה, למשל, לשלב, וזה מה שיעריך לה את ההנקה, אז בסדר. מה שהיא בוחרת. בסופו של דבר זה גוף שלה, ותינוק שלה, אחריות שלה, מה שהיא תבחר.
איזה סיבות את... כאילו עיקריות את מכירה להפסיק להעניק? או את יודעת מה נעשה של כאלה שלא רוצות בכלל להעניק? כי יש לך דיונים כאלה עם...
אני לא... תראי, אם אמא מחליטה שלא, אני לא נכנסת אותה לזה. אני... זה החלטה שלה. אני ממש, כאילו, אני אוהבת כל אמא שתגיע אליי, גם אם היא תנת המעל, הכל בסדר. אני פשוט... תדע, אז היא יותר תחזיק... אני אגיד לה כן, שחשוב להחזיק יותר על הידיים, ולתת תמל בצורה שהיא אכלה קשובה, שלא להזרים לו את זה ככה, שבגיל חודש כבר מגיע לכמויות של 180-200. מיותר. מבינה, יש גם זה, אבל... תראי, אי אפשר להכריח, אנחנו כאילו, אם היא החליטה שלא, אולי יש לה את הסיבות שלה, אז לא.
אז אני אומרת, מה הסיבות הנפוצות ביותר לנשים שלא רוצות להניק?
בעיקר קשיי ההתחלה האלה.
שמפחדות מזה?
בעיקר כאילו השיעבות הזה שכל הזמן, שהם לא יכולים לצאת לשום מקום, ושאין עזרה.
ואז מה את ממליצה במצב כזה?
אני אף פעם לא אמליץ להפסיק. אני אגיד, בוא ננסה לראות איך כן אפשר להמשיך ו... בעיקר לטוף אותה עם עזרה, כאילו, שיהיה לה...
כן.
לשאול אותה מה העזרה שתקבלי.
יש.
ואני מעודד אותה, תקשיבי, ההתחלה היא קשה, בואי נראה עוד קצת וכאלה.
יש באמת כמה גישות שונות בנוגע להנקה. יש את, אני לא זוכרת את השמות, אבל כאילו, יש גישה אחת שאומרת, נגיד כל 3 שעות, לתזמן את זה, אפליקציה, אני זוכרת שבהתחלה... אני נעזרתי במישהי שאני חייבת להגיד, למרות שהגישה שלה זאת לא גישה שהמשכתי איתה, של התזמון, זאת גישה שבימים הראשונים היא הצילה אותי, כי לא היה לי מושג מה אני עושה עם עצמי. כאילו הכל היה מאוד מבולבל אצלי, וכשכבר התחלתי לתזמן, אז כבר יותר כאילו קיבלתי איזה סדר לחיים שלי. הסדר עצמו עשה לי טוב. אז יש באמת את הגישה הזאת של לתזמן כל הזמן, להסתובב עם אפליקציה, מתי הוא אכל, מתי הוא זה, 3 שעות, לספור זמנים. ויש גישה שהיא אחרת, שזה פשוט כל הזמן, הנקה לפי דרישה זה נקרא, נכון? זה.
אני, כאילו, בעיקרון צריך הנקה על פי דרישה.
אז מה, ספרי?
אבל גם לא, מה זאת אומרת, על פי דרישה, אבל מצד שני, תינוק שהוא רק נולד, הוא לפעמים מאוד ישנוני, ואז על פי דרישה שלו זה יהיה 3 פעמים ביום, אנחנו לא רוצים להגיע לשם. אם הוא ישן יותר מ3 שעות, אז אני כן אעיר אותו לעני, כן? זה צריך להיות על פי דרושה, אבל מינימום 8 הנקות ליממה.
אוקיי.
עדיף שיהיה 10-12.
אבל אני זוכרת שאת אמרת לי משהו שממש שינה את התפיסה שלי, כי אני עד לפני שפגשתי אותך, מה שעשיתי, זה שהייתי באמת מתזמנת כל הזמן, שמה לב כאילו לזמנים וכולי. ואדם היה תינוק מאוד קשה, כאילו היה בוכה המון, 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 הוא לא היה ישן, להרדים אותו היה משימה בלתי אפשרית, כאילו קפיצות על הכדור עד שאני בא לי לקפוץ מהחלון, כזה. וכשפגשתי אותך, אמרת לי משהו נורא מעניין, אמרת לי, את גם ככה בבית. כאילו, בזמן שאת יושבת או עושה איזה משהו בסלון, תראי טלוויזיה, שימי אותו עלייך, כאילו, תניקי אותו תוך כדי כל דבר שאת עושה. כאילו, למה, מה אכפת לך? פשוט שימי אותו, והדעה הזאת, כאילו, פתאום שינתה לי את כל התפיסה, והפסקתי להסתכל על זה, כי, את יודעת, כי איזה משימה.
משימה.
מה שעה, מהר, אוי, איך עברו 3 שעות? כי גם כשאת בשלב הזה, 3 שעות עוברות לך כאילו בשנייה. זאת אומרת, איך עוד פעם אני צריכה לשבת להעניק אותו? וזה מלא זמן, וזה מלא זה. אז כאילו זה שינה לי את כל הווייב ואת כל ההתנהלות של היום, וזה הפך את זה פשוט לחלק, חלק בלתי נפרד מהזמן שלי. מה שכן זה עושה, זה כן מדביק אותך, כאילו, לבית, לדבר הזה, כאילו, את לא, אין שום גמישות.
זה כן, זה חופשת לידה, שזה לא חופשה.
כן. זה ממש...
כן, אבל זה כן, פשוט לזכור שזה זמני. הנה, עכשיו הוא בן 2.
נכון.
זה כבר עבר הזמן, את כבר רוצה עוד אחד בטח.
כן.
זה לדעת שזה זמני, זה יחלוף, ובסופו של דבר הוא יגדל, ואת רק תתגעגעי לזה. לרגע זה שאת פשוט יכולה רק לשבת, ורק להעניק, ולא לעשות כלום, והכלים יחכו, והכל יחכה. באמת הכל יחכה.
נכון. זה מוביל אותי לנושא של ההבדל בין ילד ראשון לילד שני. שכאילו באמת מה שהתאפשר לי בלידה שלה, כאילו כשאדם נולד, עם כל כמה שהיה לי קשה, אני... בפעם השנייה זה לא ייראה ככה. כאילו, לא יהיה לי את כל ה... את יודעת, אין לי כלום בחיים חוץ מזה.
כן.
יהיה פה עוד ילד שרוצה, שדורש, שעושה, שחי, שאת צריכה לתפעל אותו, לתפקד אותו, להזיז את כל הדברים. אז כאילו, איך...
אז שוב לבקש עזרה, לדעת שיבוא מישהו ויעזור. אם זה בעל, אם זה אמא, אם זה חברה, כן? לדעת לבקש עזרה. ואני חושבת שאם הילד שני לומדים כבר לעשות את זה,
לבקש עזרה.
לבקש עזרה. ועדיין, יש לי הרבה מאוד פתאום, תת, בזמן האחרון אומרות, טוב, את הילד שני לא יניק, כי זה יפגע בילד הראשון.
למה?
כי בדיוק...
עצומת מתס... לב, כאילו?
כן, עצומת לב.
מה יש לך להגיד על זה?
כאילו, למה לא? כאילו, פשוט שילד הגדול יישב איתך, ויש לך עוד יד, יישב איתך, ויקרא, ואת יכולה גם לקרוא סיפור, לילד הגדול, וגם להניק ביחד. ואת יכולה להשתמש במנסה. וזהו, זה... זאת אומרת, לא צריך לבוא אחד על חשבון השני.
כן.
הילד השני לומד שזה האוכל שתינוק צריך לקבל. הוא בינתיים יושב לידך וגם אוכל משהו. זהו, זה לא צריך להפריע. בסופו של דבר זה גם יותר קל, לא צריך לשתות בקבוקים...
נכון, אני זוכרת את זה.
יש הרבה דברים שהם, בואי נראה את החצי כוס המלאה שבהנקה. צריך לקנות את זה, לשטוף בקבוקים, ועוד פעם, ולהרתיח את המים, ולשמור את המים, ואוי, פתאום אין מים, כאילו. יש הרבה דברים שהם לשלוף ולהניק, וזהו.
איך עושים את זה יותר קל? כאילו, יש...
יותר קל, אני מאמינה, לעושים סוויץ' במוח.
כן.
כן, זה פשוט עניין של גישה.
ועניין של, אני זוכרת שגם הדבר שהתעסקתי איתו המון, זה שלא היה לי מספיק חלב. כאילו, אמיתי, אני מאוד 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 רציתי להניק, אני בכללי גם הגעתי לכל הלידה ולכל ההיריון עם גישה של לידה טבעית, ואחרי זה להניק, וכאילו, כולי עם האדמה, תני לי את כל
זה. כן.
ובפועל הדברים היו יותר מסובכים ממה שחשבתי, ולא היה לי מספיק חלב, ואני התחלתי לשלב, הענקתי אותו עד גיל 7 חודשים, אבל שילבתי גם באיזשהו שלב אחרי זה 4 חודשים, אני חושבת שהתחלתי כבר לשלב את המל, כי שאבתי ולא יצא מספיק חלב, והוא כל הזמן באמת היה כזה, וקניתי את כל הכדורים של החילבה ושל השטויות האלה, וכל הדברים שהיו בשוק. מה עושים במצב כזה? כי גם פעם שמעתי מישהי שאומרת שאין דבר כזה שאין מספיק חלב, שזה המצאה.
תראי, יש 5% מנשים שבאמת לא יהיה להם מספיק חלב.
5%? זאת אומרת שאני ב-5% או שפשוט לא התאמצתי
לא,
מספיק?
לא, את התאמצת מספיק ואת אימא הכי טובה בעולם, זה, אבל יכול להיות שקרה משהו בהתחלה, אני כבר לא זוכרת, אולי קרה משהו בהתחלה, או שילוב בקבוקים, או לידה טראומטית, או היה משהו בהיריון, סקרת הריון, כאילו, כל מיני דברים שקרו,
שמשפיעים
על משק חלב בהמשך. תינוק לא מספיק בשל להנקה, כאילו, יש הרבה דברים ש...
מה משפיע על כמות החלב? אני רוצה לדעת את זה במדויק.
וואי, תשמעי, זה מסובך מדי.
מה? מה הדברים, דברים שאנחנו יכולות, שעכשיו נניח, אני רוצה להיכנס להיריון?
צריך לבוא, צריך לבוא להכנה להנקה,
אוקיי.
ליועצת הנקה, לפני, בהיריון, בשבוע ככה 30 פלוס, ואז אני שומעת את כל האנמנזה, אני...
משבוע 30 אני צריכה להתכונן לזה, ואם אני אעשה הכנה נכונה, אז בגדול אמור להיות לי מספיק חלב.
או שאנחנו נבין שיכול להיות שיש מצב, איזשהו משהו הורמונלי, שיש לך, שאת סובלת ממנו, שיכול להיות שלא יהיה מספיק חלב, אבל אז אנחנו נדע מהרגע הראשון לעבוד על זה, ואז אולי כן יהיה מספיק חלב.
איך? מה עושים?
עושים יותר שאיבות, יותר ענקות, גם צריך לראות איך התינוק, איך יהיה הלידה. מבינה? זה מכלול של דברים.
איך הלידה קשורה בכמות החלב שלנו?
לא קשורה בכמות החלב, אבל קודם כל כן, נניח אם היה דימום מאוד קשה בלידה, זה יכול להשפיע על כמויות חלב.
וואלה.
אם הייתה לידת וקום, או לידה נורא מהירה, או ניתוח קיסרי, זה יכול גם להשפיע להמשך. אם לתינוק יש איזושהי בעיה כמו לשון קשורה למשל, והוא לא נתן גירוי מספק, זה יכול לעשות את זה. צריך ליווי, צריך ליווי מהיריון. מהיריון בשביל להבין.
את חושבת שיש מספיק מודעות לליווי של יועצות הנקה?
יש יותר מודעות. הרבה יותר מודעות. אני מאמינה שכן. יש יותר מודעות.
כאילו כשנשים מגיעות אלייך כאילו עם צרות של הנקה, זה כי ברוב הפעמים הם לא לקחו ליווי, הם לא התכוננו לזה מראש? או שקורה שגם אם הם היו עשו איזושהי הכנה, וכאילו כן למדו על זה וכן זה, זה עדיין מסתבך?
גם וגם, כאילו. יכול להיות שיש מצבים שאם היא לא הייתה נותנת בקבוק בהתחלה, בגלל שהיא לא ידעה, אז לא היינו מגיעים עכשיו לבעיה כלשהי. ויש לפעמים מצבים ש... כן, אין מה לעשות, לא יהיה מספיק חלב, אז יהיה מה שיהיה, ויקבל גם תוספות. זה נושא מאוד מאוד רפואי כזה, זה הרבה אחריות.
כן.
זה הרבה אחריות. אבל באמת, כשאני הנקתי 7 שנים את 3 ילדים, אני לא חשבתי שזה כל כך... הרבה בעיות יש. אחרי שרק למדתי בקורס ייעוץ הנקה, ואחרי כל הניסיון הזה וזה, שעכשיו יש לי, באמת יש הרבה בעיות, אבל יש הרבה בעיות שאפשר לפתור אותן, ואפשר גם למנוע אותן.
כן.
מבינה? כמו למשל, בהתחלה, בביסוס הנקה. להשתדל לא לתת בקבוק.
בהתחלה ממש.
בהתחלה ממש. כי יש לפעמים תינוקות שמגיעים ו... לא רוצים להתחבר כבר, ידעו מה טוב, ידעו מה זה בקבוק, ואז מאוד קשה להם כבר לנוק.
שלמה בעצם יותר טוב במרכאות
לא, יותר קל. השרירים אחרים עובדים על בקבוק ועל פטמה.
כי כאילו הם צריכים יותר להתאמץ עם פטמה.
יותר לעבוד עם הלשון, יותר ל... כן.
למרות שזה הדבר הטבעי. אני זוכרת שהדולה שלי נתנה לי.
נכון, זה הדבר הטבעי.
שמה אותו עליי וכאילו... היא גם הראתה לי שהיא שמה אותו על הבטן שלי, איך הוא זוחל לציצי.
נכון.
שזה מטורף לגמרי, זה הזוי לחלוטין. נכון. כאילו, שממש כמו בטבע, הוא פשוט הוא זחל אליי.
נכון.
שמה אותו פה, והוא טיפס. וכאילו באופן טבעי, הוא יודע לעשות את הפעולה הזאת.
נכון.
פשוט יותר קל לו לעשות את הפעולה של הבקבוק, זאת אומרת, וגם כנראה הכמות.
אחרת, מתוק. כן, זה גם חלף עם המתוק. זה לא קשור לטעם, זה קשור יותר לשרירים שעובדים על... על פטמה של אימא ועל פטמה של בקבוק. אז עדיף למשל להימנע, גם להימנע ממוצץ, כי לפעמים יש תינוקות שהן בעדפת מוצץ. זה מרגיע אותם וזה, והם לא יבקשו אוכל.
אבל אין להם את המנגנון של הרעב?
יש תינוקות שנולדים ככה עם טמפרמנט כזה, שמספיק להם קצת מוצץ והם נרדמים, וזה בא בעצם על חשבון הנקה.
אז גם לא מומלץ מוצץ מההתחלה.
כן.
מעניין.
כן, עד שהנקה מתבססת, ואז אפשר.
כמה זמן לוקח להנקה להתבסס?
6 שבועות.
אה.
3-6, תלוי.
אוקיי. שכאילו ההמלצה היא שבשלושה-שישה שבועות הראשונים, בכלל בלי תמל, ושזה 3-6 שבועות מאוד מאוד קשים, ואני גם זוכרת שהיה לי כאבים, כאילו ממש כאבים, כאילו, אני זוכרת שקניתי פטמות סיליקון כאלה, וכל דבר שאת מנסה שיפיג, משחות, ווואי וואי.
כן, הם בהתחלה גם, יש גם לפעמים פציעות, כי גם החיבור, צריך ללמוד את החיבור הנכון. זה גם משהו שאפשר כבר ללמוד בהכנה להנקה, ואז כבר גם בבית חולים לבקש מילדת, מאחיות בתינוקות, לראות את החיבור.
ותגיד, אחרי שעושים פעם אחת כזה הכנה להנקה, ואת מבינה את הפרינציפ, יש מה לחזור לפעם שנייה? זאת אומרת, יש הבדל בין הילדים, או בין ה... כאילו...
תמיד טוב לחזור על החומר.
כן, אבל כאילו יש הבדל בין התינוקות ברמת הדברים שמותאמים אישית לילד הזה או לילד הזה.
כן, זה כבר אחרי, כאילו. אחרי, כאילו, אתה יודע, גם כל הריון זה אחרת. אם נניח הריון ראשון, הכל היה בסדר וזה, והריון שני פתאום יש סכרת הריון. אז אני כן אתייחס לזה.
בהנקה.
כן.
שמה? מה זה קשור?
שיכול להיות סכרת הריון, לפעמים יש עיכוב בכניסה של החלב בהמשך.
אוקיי.
אז אני כן אתייחס לזה, שכן צריך לעשות סחיטות, וכן יותר לעבוד על זה. יכול להיות שלא, אבל אני רוצה כאילו למנוע את הבעיות שיכולים להיות.
מעניין. תגידי, איך גברים משתלבים בכל המסיבה הזאת, עם מסיבת החלב הזאת? מה קורה עם הגברי בטיפת חלב? איך הוא מגיב למצבים? מה התפקיד שלהם?
הם די מסכנים.
מה, באמת? את חושבת שהם מסכנים?
כן, הם מאוד רוצים לעזור ולא יודעים איך, ו... יש כאלה שבאמת מאוד ככה יודעים לטפל ויודעים מה אישה צריכה ומבינים שאני מסבירה לאישת חיבור, את החיבור הנכון לאישת, ואז את רואה שבעל כזה מהנדס, הוא ממש מבין את זה, ממש מבין, הוא מבין את ההיגיון, הוא מבין למה צריך להיות ככה ולא אחרת. וכן, מה שנדרש מהם זה בעצם... להכיל את כל הכאב הזה ולהגיד עד כמה היא אימא נהדרת ולעזור לה. לעזור לה להביא לה אוכל, להביא לה כוס קפה, להביא לה שתייה.
איך רותמים אותם למשימה הזאת? לפני שהתחלנו להקליט, אז מיכו נכנס פה. בכללי הוא ראה אותך כשהוא נכנס, הוא כזה, מריאנה, שתי פה. ודיברנו בכזה, בחצי צחוק, על זה שגם גברים יש להם דיכאון אחרי לידה. ואמרת שזה נכון.
כן, יש להם לפעמים בטח. כי הם פתאום כאילו סוקולט מאבדים את אותה אישה שהייתה להם. הייתה כל כולה בשבילם, ועכשיו יש את התינוק קטן הזה שלקח את כל כולה.
כן, את כל עצומת לב.
כל עצומת לב, כן.
אז מה קורה כאילו?
אז זה מאוד תלוי. יש את הגברים האלה ש... הם באים עם רשימת שאלות, והם יודעים מה לשאול, והם מאוד כזה אין. ויש את אלה שיושבים בחוץ,
וזה... יושבים מחוץ לפגישה.
כן, והם מחוץ.
נהגים.
כן, נהגים. אבל לא, יש יותר ויותר גברים שהם ככה...
זה מרגיש כאילו בדור שלנו כל האבות הם לא כמו פעם, שהם כזה... הם מעורבים כאילו.
מעורבים, כן, הם רוצים לעזור. אבל מה שלפעמים אני רוצה לעזור, הנה עכשיו היה לי זוג מהמם, באמת, הוא רוצה לעזור, הוא לא רוצה שהיא תקום בלילה, הוא רוצה לקום בלילה. ואז היא אומרת לי, תגידי לו שזה חשוב שאני בלילה, תגידי לו, כי הוא נורא דואג לי. אז אני באמת לוקחת אותו לשיחה, אומרת לו, תקשיב, אתה יכול לעזור בדרך אחרת. כן, חשוב לי, אני בלילה. בלילה היא מפרישה הורמון אחרי כמויות החלב.
וואי, הנקה בלילה זה גם נושא.
כן, זה קשה. אז, ואז אני מסבירה לו במה הוא כן יכול לעזור.
במה הם יכולים לעזור?
אז הוא יכול למשל להביא תינוק להנקת לילה, לקום ולחתל אותו, ואישה נשארת במיטה, כבר משהו, נכון? הוא יכול להביא לכוס מים, הוא יכול לקלח אותו... לבד, והיא בינתיים שמה ראש ל-20 דקות.
כן.
הוא יכול לנקות את הבית. הרי מה הכי מפריע לנו?
צריך לטפל עוד חיים.
כן, שיש עוד דברים. אז כל העוד דברים האלה שהוא ייקח על עצמו.
כן.
אילו, שהיא לא תראה את הכלים בכיור, ושיהיה ארוחת צהריים, אז שהוא יעשה את זה.
למה נקת לילה כל כך חשובה?
כי בלילה את מפרישה הורמון שאחראי על כמויות חלב. ובכלל בהנקה הדחיפות היא חשובה. כי כל שיש יותר הנקות, יש יותר חלב, גם
כן,
בעוד זה חודש.
כן, זהו, זה הדבר.
נכון.
אז... בגלל זה אז אמרת את מה שאמרת, בגלל זה הייתי כל היום... כן. כאילו כמה שהוא יושב יותר, ככה אני כאילו נוצר לי יותר חלב.
נכון. ובהתחלה הם לא, בהתחלה הם לא סגורים על עצמם, כל הזמן נרדמים על השד.
נכון.
אז צריך להעביר אותם הרבה פעמים, הרבה צדדים, ימין שמאל, ימין שמאל. ועוד פעם להעיר, ועוד פעם לחטל, ועוד פעם זה. עד שהם קצת יותר נהיים יותר יעילים, ובאותה הנקה כבר יונקים, קצת יונקים יותר. ואז יכול להיות שיפתחו קצת יותר פערים. גם פשוט צריך להבין שהנקה זה לא רק הזנה. תמל זה רק הזנה. הנקה זה לא רק הזנה. זה הקרבה, זה כואב לי הבטן, אני רוצה לנוק, אני רוצה לישון, זה טוב לי לנוק, זה הכל. זה פשוט המשך של ההיריון. ברגע שעושים את הסוויץ' הזה במוח, מבינים את זה, אז גם הרבה יותר קל הכל.
נכון.
לפעמים שכאילו, איך אומרים, כשיש בעיה ואת לא יודעת איך לפתור אותה, אז צריך לפעמים לשנות את הגישה לבעיה הזאת, יש דבר כזה?
כן.
אז גם פה, כאילו... אם לא לראות בזה בעיה, לשנות את הגישה, אוקיי, זה לא בעיה, זה הטבע, זה מה שיש עכשיו.
זהו, הרבה נשים נכנסות לתוך ה... נכנסות לזה קודם כל בראש של, אני אעשה מה שאני יכולה, ילך, ילך, לא ילך, לא ילך, כאילו, אני לא הולכת לריב עם אף אחד, אני לא הולכת כאילו להתאמץ על זה וזה, ואז הרבה יותר קל גם לוותר. כאילו, הרבה יותר קל לך לוותר כשאת מראש אומרת, אם זה ילך, זה ילך, ואם זה לא ילך, זה לא ילך, כי זה לא ילך. כאילו, לרוב אנשים זה לא בא בטבעיות, וזו עבודה שהיא קשה, וצריך להתמיד בה, וצריך באמת לעשות את הסוויץ' הזה בראש, של אני קודם כל לא עושה את זה רק כדי שהוא יוכל. כי המון פעמים המחשבה העיקרית שיש לנו בראש, זה הוא אכל, הוא לא אכל, הוא אכל, הוא לא אכל.
נכון, זה לא רק, זה לא רק.
מאוד קל לאנשים לדבר, תעשי, אל תעשי, כאילו, כל היום עסוקים בלהגיד לך מה לעשות ומה לא לעשות. איך כאילו...
אז פשוט שיעזרו ויתנו לאמא להחליט מה טוב לתינוק שלה ולה. כי יש לפעמים, אני פוגשת באמת נשים שעושות סוג של מרד למשפחה, שהן מחליטות להעניק, וכל המשפחה סביבה אומרת להם, לא, נו, תתני בקבוק, למה צריכה את זה?
כי מה, כי מה, את זה אני לא מצליחה להבין.
כי הם בעצמם לא העניקו. זאת הסיבה. כי ככה הם חושבים שככה זה יהיה יותר קל לאימא, וזה הדרך שלהם להקל על אימא.
כן.
ואז אני באמת, אני רואה לפעמים אמאות שכל כך חשוב להם להעניק, כל כך רוצות להעניק, ובנוסף לכל הקשיים של ההתחלה והנקה וכל זה, מתמודדות עם המשפחה שלא מפרגנת.
כן.
זה חבל.
זה חבל, חבל. וזה יותר מחבל, זה קשה.
כן.
זה כאילו עושה את המשימה הזאת אפילו יותר קשה, גם להצדיק כל הזמן.
כן, כל הזמן להצדיק, כל הזמן להצדיק לחברות, לבעל, לאימא. לא, אני רוצה להעניק. או שלפעמים באה ואומרת לי, אוי, הוא כל הזמן בוכה בגלל שאין לך חלב.
כן.
לא, אל תגידו לה את זה. זה לא, להפך, להגיד לה, איזה אימא נהדרת, את תראי איזה יופי, את מריאל, מניקה.
מריאל, את לא יודעת מה סבתא שלי אמרה לי פעם? מה? את לא תאמיני, איזה חוסר טקט. מה? אני הייתי, כאילו, היינו בבית והוא בכה, 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 ואז סבתא שלי אומרת לאימא שלי, בלי בושה, היא אומרת לה, אולי החלב שלה לא טוב, אולי הוא מקולקל. כאילו, אולי זה פשוט החלב לא טוב, אז הילד כל הזמן רעב.
כן, זה מיתוסים כאלה. אין דבר כזה חלב לא טוב. אין. יש ילד עם טמפרמנט שהוא קצת יותר בכיין. יש ילדים שקצת יותר רגישים, צריכים קצת יותר ידיים, קצת יותר ענקה. זה הכל, זה לא בגלל שחלב שלך לא טוב או טוב.
לי היה מאוד קשה להתמודד עם
עם הסביבה.
עם הסביבה. שכאילו, שהוא היה בוכה. לא הייתי רוצה גם לצאת מהבית. כי הייתי כל הזמן במחשבה שלי שהוא יבכה, ואז מה אנשים יגידו לי, שהוא רעב, שהוא זה, כאילו זה היה משאיר אותי במין מוד כזה של תעזבו אותי, לא רוצה שתגידו לי מה אתם חושבים על זה, הוא אכל מספיק, הוא לא... השאלה הזאת של אולי הוא רעב, זאת הייתה שאלה שמוציאה אותי מהכלים שלי. כאילו, מכניסים לי לראש דברים שאני אומרת, בוא'נה, מה, את מריבה את הילד שלך? בשביל מה? בשביל, כאילו, השאלות שאלו לי בראש, מריבה אותו בשביל... שתוכלי להגיד שאת מניקה, זה ממש איזה מלחמה בראש.
אבל פשוט צריך להבין שזה לא רק רעף, הוא פשוט רוצה אותך, או יש ילדים שהם קצת עם טמפרמנט, שהם יותר בוכים, זה הכל, הם יותר בוכים. אולי יש להם עוד סיבה, אולי קר להם, חם להם, אולי יש להם כאבי בטן, אולי הוא רוצה לישון והוא עייף.
כן.
פשוט הנקה תמיד, תמיד שם לעזור לכל, לכל הבעיות האלה.
כן.
גם לכאב בטן, גם להירדם, גם סתם להיות על אימא.
את חושבת שהענקה בימים של היום שנשים הן כאילו גם וגם וגם, גם קרייריסטיות, גם צריכות לתפקד על הבית, גם צריכות לעשות, כאילו שאנחנו צריכות לעשות המון, התפקיד שלנו כנשים השתנה בעולם הזה. כל הזמן כזה נוספים לו דברים, אנחנו כל הזמן עוד ועוד דברים. את מרגישה שהענקה זה משהו שנשים מבטרות עליו בגלל כל האומס הזה?
אני לא חושבת שבגלל זה.
אז בגלל מה?
כל מיני סיבות. בגלל הסביבה, הסביבה, בגלל שאין תמיכה, בגלל שיש קשיים בהתחלה ויש כאב בהתחלה. יש כאלה, סתם לא מתחברות לזה, בסדר? כאילו,
כן.
לא מתחברות לנושא. יש נשים שפשוט מאוד חשוב להם לדעת בדיוק כמה תינוק אכל.
כן.
הן רוצות לראות את הכמות. ואת יודעת, יש לי כל כך הרבה הפתעות, היו אצלי נשים שאני אמרתי, טוב, היא לא, זה לא בראש שלה, היא לא תניק. ואז פתאום אני מגלה שהיא מניקה גם בגיל שנה. ואני באמת מדברות על זה, כאילו, היא אומרת לי, נכון, לא אמנת שזה יקרה, נכון? כי בהתחלה היא הייתה כל כך כזה, מה, ככה, וככה זה ילך, וככה זה. ואז אני אומרת לה, לא, בואי ניתן לזה צ'אנס, בואי קצת. ואני כאילו מסיימת, אומרת, לא נראה לי. לא נראה לי זה לא, עכשיו, אני אוותר, כאילו. והיא פתאום מפתיעה, והיא כן נהיה זה.
כן.
כן. זה ממש, ממש כיף. זה ממש כיף לראות את זה.
כן.
שדווקא כן. אלה שבאמת הייתה אצלי מישהי שבכלל באה ומספרת לי ש וכל לא רצתה את הילד הזה, וכבר הייתה בדרך להפלה, והם עוד לא נשואים, ונורא וואו. צעירים והכל. ואז היא אמרה, מה אני, כל החברות שלי לא הניקו, מה פתאום אני... ואז שמו לה אותו על הבטן, והוא התחיל כזה לסחול וזה, והתחיל פתאום לנוק. והיא מניקה כבר למרחקים. בשביל בא פעם ראשונה, היא אמרה לי, תקשיבי, לא חשבת שאני אתחבר לזה. בכלל לא חשבתי. זה דבר מדהים. זה דבר מדהים, דבר כאילו, מדהים. מה הילדים האלה עושים לנו.
זה מעניין כאילו לדעת נניח סטטיסטיקה, נתונים של כמה נשים מניקות היום ביחס נניח ללפני 20, 30, 40 שנה. את יודעת נתונים על הדברים? כאילו אולי לא משהו מסוים, אבל
15% נראה לי בארץ מניקות.
רק 15%?
הנקה מלאה, כן.
ואת יודעת כמה זה היה פעם?
לא זוכרת להגיד לך.
יש ירידה? זאת אומרת, ככל שהשנים עולות יש ירידה?
לא, לא, זה עלייה. 15% זה עלייה, כן. אנחנו רוצים להגיע ל-20%.
אנחנו בעלייה, 15% מכל הנשים בארץ מניקות, וזאת כן. עלייה. Mm-hmm. חשבתי שפעם, כאילו, זה היה סטנדרט, כולם היו מניקות פעם, לפחות ככה זה היה נשמע.
זה מאוד תלוי, זה בשנות ה-90 לא. רק הגיע תמל וזה, וכאילו... לא.
מעניין.
לא היה כזה מודעות. את יודעת שעכשיו שמות לך את הילד ישר... עלייך, ואת לא, את יכולה לבחור לא להיפרד ממנו, נכון? כן. יש את הביעות מלא וכל זה. לי לקחו את התינוק, ואמרו, עוד 6 שעות תבואי לראות אותו, אחרי שרופא יבדוק אותו.
אוי ובוי.
כן, וזה, מה זה היה? ל-97, מה זה? לפני רגע.
יואו.
כן, 6 שעות, ועד שזה לא, הרופא עוד לא בדק אותו, לא, את לא יכולה. ועכשיו אנחנו מדברים על שעת הזהב, שמאוד חשוב להניק בשעתיים הראשונות סביב הלידה, נכון?
נכון.
לא היה את זה.
למה, תרחיבי לי קצת על שעת הזהב, למה זה חשוב להניק בשעתיים הראשונות?
זה באמת עשו מחקרים כאילו הנקה הזאת, להפעיל את המערכות. הנקה הזאת, קודם כל תינוק נולד, הכי רעני שלו זה שעתיים הראשונות. כן. ואז הוא לא בגלל שהוא נולד רעב. הוא נולד פשוט רעני. ואז מה שצריך לעשות זה לתת לו לינוק כדי להתחיל להפעיל את המערכות, כדי לתת לגוף רמז צריך לייצר חלב, יש כאן תינוק.
כן.
הרי יש לנו רצפטורים חיישנים על הפטמה, שנותנים רמז למוח להתחיל לייצר.
Okay.
והתינוק מפעיל את הרצפטורים האלה. ואם אנחנו נתחיל את ההנקה הזאת צמוד
בזמן,
שעתיים ראשונות שהוא ככה רעני, אז יש הרבה יותר סיכוי להנקה.
את יודעת להסביר למה היומיים שלושה הראשונים הם מדהימים בהנקה, ואחרי 3 ימים משהו קורה והכל קורס? כי שמעתי שזה להמון המון נשים. אני זוכרת במלונית שלא הבנתי מה הדיבור. כאילו לא הבנתי למה כולם מתלוננות על זה, לא הבנתי מה הסיפור, אכל חופשי, לא בכה בכלל, הכל היה פנן. אחרי 3 ימים חזרתי הביתה,
קדושה.
לא, הוא לא, הוא לא, הוא פשוט, הוא לא היה מרוצה. הוא לא היה מרוצה יותר, כאילו אני הרגשתי שזה לא קורה, לא יוצא, הכל פה לא זז. מה קורה בשלושה ימים הראשונים ואחרי שלושה ימים?
תראי, ב-72 שעות אחרי לידה יש פתאום את המיל קאמינג, החלף הקולוסטרום בעצם מתחלף בחלב בוגר.
אוקיי.
ואז להרבה נשים זה טוב, זה מוברח, יש מלאות. ומלאות זה עושה את השד כך, יותר כזה כבד, קשה, לתינוק קצת יותר קשה להתחבר. אז, ומפה מתחילים הפצעים וכל זה. אז יכול להיות שאת מדברת על זה.
אז מה עושים בבעיה?
אז לפני הנקה, קצת לחמם, קצת לעשות עיסוי, ולחבר, ולהניק כמה שיותר. ופשוט החיבור הנכון הוא ממש חשוב.
מעניין.
שיפתח פה גדול, ולהכניס לו את כל הפטמה יחד עם העילה. כאילו לעבוד על זה כבר מהרגע הראשון, בשביל למנוע את הפציעות.
הכנה ללידה זה רק כאילו...
הכנה להנקה?
הכנה להנקה זה לפני ההנקה, ואז אני מגיעה גם בימים הראשונים. כאילו, איך זה עובד בפרטי? לא עכשיו נניח אני באה למכבי, או לטיפת חלב. נניח בפרטי, אני פוגשת אותך לפני הלידה, לפגישה אחת לפני הלידה, ואז אחרי הלידה?
ואז אחרי הלידה, כן, יש ליווי. תראי, לפעמים זה פגישה אחת, אבל אחר כך זה גם ליווי טלפוני. זה מה שאני מאמינה מזה מאוד. אני לא קוראת לזה ייעוץ הנקה, אני קוראת לזה באמת ליווי. כי צריך ליווי בימים הראשונים.
כן.
ימים הראשונים, חודש ראשון, לא יודעת, whatever.
כן. מעניין. טוב, יקירתי, מה אני אגיד לך? זה נושא מטורף וענק, ואני רוצה לסכם את הפרק הזה באמת בלהגיד למי ששומעת את זה. לא משנה באיזה שלב היא נמצאת. זה משנה חיים לעשות את הסוויץ' בראש ולהבין שיש אנשים שזאת השליחות שלהם. אנשים שהמקצוע שלהם והשליחות שלהם והסיבה שהם נמצאים כאן זה כדי לפתור כאב מסוים שאנחנו מתמודדים איתו, ואנחנו לא יודעים הכל. כאילו, המון נשים, כנל אני, חשבתי שאני, שהכל ילך לי קל. שהלידה תהיה לי קלה, שההנקה תלך לי קל, שהתקופה של האחרי תהיה לי קלה, וכולם, הכל היה לי קשה. ומאוד תפסתי מעצמי בן אדם חזק, והכל היה לי קשה. והרגעים שבהם הצלחתי להתעשת על עצמי, זה הרגעים שבהם נעזרתי באנשי מקצוע במקומות ובזמנים הנכונים. אז אני באמת רוצה שמי שצריכה לשמוע את זה תשמע ותלך ותבקש עזרה. זה משהו שדיברת עליו הרבה.
נכון.
על הצורך שלנו ללמוד לבקש עזרה, שזה הרבה יותר קשה.
כן, ראי, לפני לידה אנחנו מתכוננים איזה עגלה לקנות, נכון?
נכון.
וזה עולם להזמין לברית, וכאילו,
נכון? בשטויות אנחנו מתעסקות בדברים שהם כאילו, מה את מתעסקת
ואני גם חושבת שגם כדאי לקרוא על הנקה, על הרכב חלפם, על למה זה חשוב.
יש ספרים שאת ממליצה עליהם, משהו מסוים?
יש הרבה חומר באינטרנט.
פשוט כאילו לחפש...
כן, פשוט לחפש, הרכב חלפם. יש גם הרבה הרצאות ביוטיוב על זה. אני חושבת שזה חשוב.
נגיד...
זה גם בריאות הציבור, אני באמת מאמינה שזה יעשה לנו ציבור בריא יותר בעוד 20 שנה.
כן, שאנחנו נגדל פה דורות בריאים יותר. כן. ומחוברים יותר. תודה רבה, יקירתי. את רוצה להגיד, למרות שאלך, את לא פעילה באינסטגרם ובזה.
לא, לא, לא פעילה.
אז אני אגיד שמי שצריכה מריאנה בחיים, שפשוט יפנה אליי ואני אעביר לכם את המספר שלה. כי זה שווה זהב. באמת, הצל לי את החיים, ואני אודה לך על זה לנצח. והעובדה לכך היא שאני לא גרה בגדרה כבר שנה, ואני ממשיכה לבוא למריאנה. אז תודה רבה לך, יקירתי. אני אוהבת אותך מאוד, ותודה שבאת ושחלקת.
פעם שנייה יותר קל.
בעזרת השם. בעזרת השם, פעם שנייה יותר קל.